עסקנו בשיעורים האחרונים בענייני כבוד ומורה. היום התוכנית היא להסביר כמה הלכות ולהשלים את הנושאים האלה. קודם כל, יש לדון את מי חייבים לכבד וממי חייבים לירא. הרי מדובר על הורים, אבל יש מקרים שאולי הם חריגים. נדון קודם בשאלה אם יש כבוד ומורה אצל אבא שהוא רשע. הגמרא ביבמות, דף חבט עמוד א', אומרת שבקשר למשנה, שמי שיש לו בן מכל מקום, הבן חייב על מכתו והקללתו ובנו לכל דבר. והיינו אומרת הגמרא, אפילו ממזר. ממזר שמכה את אביו, מקלל את אביו, חייב. כנראה שיש מושג של כבוד גם כשהוא רשע, הוא הוליד ממזר. אבל כמובן, במקרה הזה, בהחלט יכול להיות שמדובר באחד שחזר בתשובה. ואם חזר בתשובה, ודאי שוב לא מזכירים לו עוונותיו הראשונות. עוונותיו הראשונים. אז למה יש הוכחה מהגמרא הזאת? אכן הרמב"ם פוסק בהלכות ממרים, פרק י' הלכה, פרק ו' הלכה י' הממזר חיה בכבוד אביו, אף על פי שהוא פטור המכתו וקללתו עד שיעשה תשובה. הגמרא שאומרת שבן חייב על הכת וקללת אביו, אומר הממזר אכן רק בזמן שהוא חזר בתשובה. רק אז הבן חייב. אבל אם לא חזר בתשובה, עדיין חייבים לכבד ולירא ממנו. הוא פטור המכתו וקללתו. ממשיך, למה? בגלל שכתוב בעמך, ואנחנו לומדים שבעושה מעשה עמך, האיסור להרביץ, אולי באמת להקות, אולי באמת לחבול באביב, אולי באמת האיסור קיים, אבל אין עונש מוות על אחד שהוא רשע. אבל דין של כבוד ומורה יש לו גם באדם רשע. אומר הרמב״ם, אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתירא ממנו, כדי שלא נטעה. אומר הרמב״ם, בהחלט, שאסור לזלזל בכבוד הורים, גם כשהוא רשע בעל עבירות, גם בלי שהוא חזר בתשובה. אמנם, הדין של הכתו וקללתו אומר שהוא לא חייב, הבן אינו חייב על קללתו והכתו, אבל בכל אופן האיסור קיים, וחייבים לכבד ולירא ממנו. מקשים קושיה, הרי לכאורה זה נגד גמרא מפורשת. הגמרא במציע דף סמך ב' אומרת שאם אבא הניח לך כסף ממאות ריבית, אביך היה מלווה בריבית, וכנראה שהוא נפטר בלי לחזור בתשובה, והרי הכסף נמצא אצלך. אומרת הגמרא שחייבים להחזיר את הכסף בשם כבוד אבא. לכאורה, מכאן יש הוכחה, שחייבים לכבד את אבא גם כשהוא רשע. אבל הגמרא שאלה שם, למה חייבים להחזיר את הכסף? הרי אבא אינו עושה מעשה עמך, והגמרא תרצה בזמן שהוא עשה תשובה. שואלת הגמרא אם הוא עשה תשובה, אז למה כסף שריבית נמצא אצלו? אומרת הגמרא, הכסף שריבית עדיין נמצא אצלו, בגלל שהוא לא הספיק עדיין להחזיר, אבל הוא חזר בתשובה. רק אז הבן חייב לכבד את אביו על ידי זה שהוא יחזיר את הכסף. סימן מהגמרא, שאם הוא לא חזר בתשובה, לא חייבים להחזיר את הכסף, ממילא יש הוכחה מכאן שאין דין כיבוד אב באביו שהוא רשע. וכך מקשים הרבה האחרונים על הרמב״ם הזה בהלכות ממרים. בוא נראה למשל את הרדווז במקום. על הדף של הרמב״ם, מקשה הרדווז את הקושיה הזאת, והרדווז מתרץ תירוץ מעניין. הוא אומר, אולי יש הבדל אם הוא חזר בתשובה, אם העבירה הייתה במזיד, אבל אם זה שוגג, אולי יש חילוק. אבל עדיין כתוב ברמב״ם אפילו היה אביו רשע. לא שהוא חזר, לא שהוא היה שוגג. משמע רשע במזיד. אומר הרדב"ז, שם לכאורה יש הבדל פשוט. הגמרא בבבא מציעא מדברת על מקרה שאבא נפטר, ואז יש שאלה אם הבן חייב לכבד את אביו על ידי זה שהוא צריך להחזיר את הכסף. אבל שם מדובר לאחר מוות. לאחר מוות, האבא לא יכול לתקן יותר מה שהוא עשה. ממילא הוא, יש לו גדר של רשע. אם יש לו גדר של רשע, אומר הרדב"ז שלא חייבים לכבד את ההורים. אבל כל זמן שבן אדם חי, כל עוד שנשמתו בו, יקב לתשובה. אולי, ומקווים, שאבא יחזור בתשובה. אומר הרדב"ז דבר מאוד מעניין. אם אביו קיים, ויש תקווה שיעשה תשובה, אז לא תזכרנה הראשונות, ונמצא הבן עובר למפרע. זה נראה מחודש מאוד. בן אדם שהוא רשע, ואם יש הלכות שמתייחסות או רשע, ובן אדם מתייחס לאותו רשע, לפי ההלכה שמתירה, או אולי מחייבת, להתייחס לרשע בצורה מסוימת, בסוף אותו הרשע חוזר בתשובה, אז בגלל שתשובה עוקרת את הכל למפרע, אז התברר שמה שהוא עשה למפרע הוא לא היה רשע, ולכן מה שהוא התייחס אליו כרשע, זאת הייתה בטעות. נדמה לי שזה חידוש מרחיק לכת, הרי אנחנו תמיד אומרים באשר הוא שם, אם מותר להתייחס לרשע כרשע, אז אם הוא יחזור בתשובה, בסדר, אבל בינתיים המצב הוא שהוא רשע ומותר להתייחס אליו בצורה כזאת. קשה מאוד לדעתי להגיד שהוא יעבור למפרע על כיבוד אב כשאביו חזר בתשובה. לכאורה יש שתי תשובות נוספות. לפי שיטת הרמב״ם, שיש עניין לכבד אדם אבא רשע, בגמרא כתוב שלאחר מוות לא צריכים להחזיר את הכסף, אלא אם אביו חזר בתשובה. בוודאי שכבר הזכרנו שאינני יודע אם יש דין של כבוד לאחר מוות בכלל. הרי לפי השיעורים הראשונים שהזכרנו והדגשנו כל כך את ההגדרה של כבוד, אז שם היה מסתבר שאין מושג של כבוד לאחר מוות. ושם התלבטנו בראשונים, ראשונים דנו אם באמת המצווה הזאת של כיבוד אב לאחר מוות הוא אכן מצווה מן התורה, האם זה באמת מצוות כבוד? אולי אחרי מוות, אז אין דין מדורייתא, וזה רק חיוב דרבנן, מה שכתוב בגמרא מכבדו לאחר מוות, אולי זה רק דרבנן. אם כן, בהחלט יכול להיות שיש הבדל. לפי הרמב"ם חייבים לכבד אדם רשע במצווה דורייתא, כשיש אבא רשע, התורה מחייבת כיבודיו למרות שהוא רשע, אבל בזמן שהוא נפטר, הוא פטור אכן ממצוות כיבוד אב מדורייתא. עכשיו בא חיוב נוסף של חכמים, וחכמים תקנו את ההלכה של כבוד רק לגבי בן אדם שהוא צדיק, ולא לגבי בן אדם שהוא רשע. ושמה עוד ניתן להגיד, גם כן על פי יסודות שכבר למדנו, שיש דיון שלם, אם חייבים להחזיר כסף או להוציא כסף משום כיבוד אב ומוריו. הרי אנחנו כבר למדנו שמצד הדין לא חייבים להוציא כסף וכיבוד אב. ממילא, בכלל הגמרא שם קשה מאוד. הגמרא אומרת שאם אביך הניח לך כסף של ריבית, אז צריכים להחזיר. הרי אם ירשת את הכסף, והכסף מגיע לך בתור יורש, אז הכסף הוא שלך. למה חייבים בכלל להחזיר את הכסף? הרי כיבוד אב זה רק מגופו ולא מממונו. אולי הכוונה היא בגלל שזה נחשב מעין זלזול להורים, הרי יש כסף שכאילו הוא ידוע שזה כסף של ריבית. ריבית של פלוני אלמוני שהחזיר את ההלוואה לאביך, ויש בזה קלון גדול ואלבון. אז אולי מצוות כיבוד אב אמיתית אין כאן, אבל עדיין יש איזה חיוב להחזיר את הכסף כדי שלא יהיה קלון. אם זה נכון, אם השערה הזאת נכונה, אז מובן מאליו שהדין הזה יחול רק כשאבא שלך הוא באמת חזר בתשובה. אבל אם הוא רשע, אין שום חיוב מיוחד להחזיר ממנו, להוציא ממנו את השם שיצא על ידי זה שהוא הלווה כסף בריבית. בסיכום, למדנו שלפי הרמב״ם יש חיוב לכבד בן אדם אבא שהוא רשע, אמנם לא חייב על הקעתו. זאת שיטת הרמב״ם, ויש ראשונים שחולקים. סוג אחר של בן אדם, שזה מעניין מאוד אם יש עניין לכבד אותו, זה הורים שהם שותים. רחמנא ליצלן, להורים יש אלצהיימרס, משהו דומה, איך חייבים לכבד אותם ומה צריכים לעשות. הגמרא במסכת קידושין, דף ל"א עמוד ב', באותה הסוגיה המפורסמת שעוסקת בכל הדינים של כיבוד אב ואם, מביאה סיפור מאוד מעניין. קודם כל, הגמרא אומרת משפטים שהם מאוד מאוד קשים, וגם אותם הזכרנו פעם, שרבי יוחנן אמר, אשרי מי שלא חמאן. היו יהודים, רבי יוחנן, שהתבטא בצורה כל כך קשה בשבילנו, שבן אדם הוא מאושר אם הוא לא ראה את ההורים שלו. כמובן, ברוב המובנים הוא מאוד מאוד לא מאושר. אבל היות שהמצווה הזאת היא מצווה כל כך קשה, מצווה שבאמת צריכים להשקיע המון המון כדי לקיים את המצווה הזאת, אז מבחינה מסוימת, בן אדם שלא עומד בפני המצווה הזאת, הוא מאושר. והגמרא מביאה באמת מקרים שבן אדם שלא ראו את ההורים שלהם. רבי יוחנן, שאמר את המשפט אשרי מי שלא חמאן, וכן אביי. אביי באמת גם כן לא הכיר את ההורים שלו, ולא עמד בפני הניסיון של כיבוד הורים. מיד אחר כך הגמרא מביאה את הסיפור, שרבסי, הייתה לו אמא זקנה. אז יום אחד היא אמרה לבן, לרבסי, אני צריכה תכשיטים. אז הוא עשה לה תכשיטים. היא אמרה, אני צריכה גבר. אז הוא אמר, נעיין, נחשוב. אז היא אמרה, אני צריכה גבר, אבל ממש יפה כמוך. כאן, כל בן אדם שקורא את הגמרא מקבל קצת סממורת. מה היא התכוונה להגיד? מה הרמז הזה שהיא רוצה אחד שהוא יפה כמוך? כל הסיפור הזה שהיא מבקשת מהבן תכשיטים ומבקשת בן אדם שהיא רוצה גבר, כמובן זה הכל לא מובן כל כך ומעורר כל מיני שאלות וספקות. אז אומרת הגמרא, שווקה הוא עזב אותה, ועזר לארד ישראל. הוא עוזב אותה, עלה לארץ. המשך הסיפור עוד נדון בו. אבל בינתיים, לכאורה רואים מהגמרה הזאת, שהיה מקרה שבן אדם התקשה לקיים כיבוד אב ואם כמו שצריך, הרי הוא חשש שמשהו לא בסדר כאן, אז הוא פשוט עוזב. לכאורה יש מכאן הוכחה שאם אביך או אמך השתתו, אז אפשר לברוח, לא צריכים לכבד אותם. אומר הרמב״ם, הלכות ממרים, פרק ו' הלכה י'. מי שנטרפה דעתו, בן אדם רחמנא ליצלן, אבא או אמא נטרפה דעתם. אז אומר הרמב״ם, משתדל לנהוג עמם כפי דתם עד שרוחם עליהם. תעשה את המאמץ, מה שאפשר לעשות, כמו שראינו בגמרא. היא ביקשה תכשיטים, הוא עשה לה תכשיטים, היא ביקשה גבר, הוא אמר, בסדר, אני נחשוב על זה. אומר הרמב״ם, אבל אם אי אפשר לא לעמוד מפני שנשתתו ביותר, אתה רואה שאתה לא יכול לסבול את זה. הם כל כך השתתו שאתה לא יודע מה לעשות, יניחם, תעזוב אותם, וילך לו, תלך לאן שתרצה, ויצווה לאחרים לנהגם כראוי להם. תאשפז אותם לפי המצב המודרני, או בזמן הרמב״ם תבקש מאחרים לטפל בהם כמו שצריך. היום הייתי אומר, תכניס אותם למוסד חשוב, למוסד הכי טוב שאתה יכול, ותעזוב אותם. מסתמה, המקור של הרמב״ם זה אותו הגמרא. הוא ברח בסיפור הזה בגמרא, במסכת קידושין. הוא ברח, ואם הוא ברח, כנראה שהרמב״ם חשב מסתמה שהוא אמר למישהו לטפל. קשה להאמין שרב אסי היה עוזב ועולה לארץ בלי לבקש או לדאוג לשלום האימא, אז מסתמה הוא עשה משהו כמו שצריך. וזה מה שפוסק הרמב״ם. הרעבד במקום משיג ואומר, אמר אברהם, אין זו הוראה נכונה, אם הוא ילך ויניח לו, למי יצווה לשמרו? או מקשה הרעבד, איך זה עולה על הדעת? הבן לא יכול לטפל, אז הוא יבקש מישהו אחר לטפל? אז איך הוא יכול לעזוב? סימן שהרמב״ם חושב שאפשר לעזוב ולצוות למישהו אחר, והרייבד חושב, במציאות זה לא שייך. אי אפשר לבקש ממישהו לטפל, אם אתה לא יכול לטפל. אז משמע שגם הרמב״ם וגם הרייבד מסכימים שיש כבוד אב לשוטים ביותר. צריכים לכבד אותם, לדאוג לשלומם בהחלט. השאלה רק איך. הרמב״ם חושב שצריכים לעשות את זה בצורה טובה ביותר, בצורה יעילה ביותר, ואם הדרך הטובה זה שאתה תעזוב, ותניח את זה בידי אחרים, בסדר, אומר הרייבד, זה בלתי אפשרי. לא יכול להיות שמישהו יטפל יותר טוב מהבן. הרדווז, עוד פעם, אומר במקום, כולם מזכירים את הגמרא בקידושין. אז קשה לדעת. איך הרעבד הסתדר עם הגמרא? בגמרא כתוב שזה אפשרי. וכך הכסף משנה וכך הרדווה, אז כולם עומדים על כך שהרי בגמרא כתוב את הסיפור, זה מה שקרה. הרעבד באמת הבין שמה שרב אסי עשה זה לא כהלכה? אמנם הסיפור מופיע בגמרא, אבל אולי הרעבד לא קיבל את הסיפור הזה? הוא חשב שפשוט גם הסיפור הוא אינו להלכה? אולי נגיד שהרעבד מסכים שאולי יש מקרה חריג שמותר לעזוב, ואולי דווקא במקרה המסוים הזה, ודי לחכים הברמיזה מה היה הסיפור שם, מותר לעזוב, אבל במקרים סטנדרטיים, מקרים גילים, גם כשהם שוטים ביותר צריכים לטפל בהם. או נוכל להגיד, אולי בגלל מצוות עלייה לארץ ישראל, וזאת הסיבה היחידה שהוא יכול לעזוב אותם, בגלל שהוא הלך לקיים מצווה אחרת. נחזור לדון באמת בקשר להתנגשות בין כיבור הורים לעלייה. אבל אולי זה היה שיקול של הרעבד, ובאמת הוא הבין ככה היה שיקול של רבאסי. רבאסי חשב שאסור לעזוב את הורים, אבל היות שהוא רוצה לעלות לארץ, ובמקרה כזה הוא יצווה לאחרים, אבל סתם ככה הרעבד יגיד שרבאסי אינו מסכים שתעזוב את ההורים ותיתן למישהו אחר לטפל בהם. אבל לגופו של עניין, אומר הרדווז הסבר פסיכולוגי עמוק, והסבר שבאמת כדאי לחשוב על היישום בימינו. אומר הרדווז, הרעבד הקשה, מי יכול לעזור להורים אם הבן לא יכול? אומר הרדווז, בהחלט שזה יכול להיות. הוא אומר שלפעמים יש מקרה שלהורים יש כל כך קשרים לבן, אז הם לא יתביישו והם יגידו מה שהם רוצים והם יעשו לו בעיות וצרות וישתוללו. אבל אולי בפני אנשים זרים, אולי הם יתייחסו ביותר כבוד, ביותר דרך ארץ, ואולי אנשים שיגערו בו, לפעמים צריכים לטפל בהורים, באנשים שהם לא בקו הבריאות המנטלית, אז לפעמים צריכים להתייחס עליהם אולי לא בכבוד הראוי, צריכים לגעור בהם, וזה הבן לא יכול לעשות, ואולי אנשים זרים יכולים לעשות את זה, אבל לפעמים דווקא זה ישפר את המצב. אומר הרדב"ז אפילו יותר חמור, אולי יש מקרים שצריכים אפילו עד כדי כך שצריכים להכות אנשים שותים. אינני יודע היום מה המודרניים, הפסיכולוגים המודרניים יגידו על דבר כזה, אבל בעיקרון שיש דרכים שצריכים לטפל באנשים שהם שותים, וזה בן לא יכול לעשות. אומר הרדב"ז ומעשים בכל יום, כך הוא אומר שהוא רואה כל הזמן שיש טיפול על ידי אנשים זרים אולי יותר טוב מאשר על ידי הילדים עצמם. אם זה נכון, אז צריכים לדון כל מקרה לגופו של עניין. אם הבנים יכולים לטפל כמו שמוסד היה מטפל, אז אולי באמת החיוב של הבן הוא לטפל בי כמה שהוא יכול בעצמו. אם הטיפול על ידי המוסד הוא יכול להיות יותר טוב, אז הרמב״ם אומר שיכול לעזוב אותם ולצוות לאחרים לטפל בהם. הרב ציצל יזר, הרב ולדנברג, הוסיף שיש לפעמים לצערנו שאפילו צריכים לקשור את האנשים שהשתתו ביותר. צריכים לדאוג שהם לא יזיקו את עצמם ולא יזיקו אחרים, ולפעמים באמת צריכים להתייחס אליהם בדברים, בדרכות, דרכים שנראים לנו קצת אכזריים. אז הוא אומר, לפעמים מוסד ידע, אני מקווה שמדובר במוסד טוב, במוסד כמובן שמטפל כמו שצריך, אז המוסד יכול לטפל אפילו בדרכים שנראים לנו שהם יותר אכזריים, אם כמובן המטרה היא נכונה והטיפול הוא נכון. אז יש מקרים שהמוסדות יכולים לטפל יותר טוב מאשר בן אדם עצמו. המקרה של רשע שדיברנו עליו, כמובן מעלה בפנינו שאלה אחרת. אם אביך רשע, אז לפי הרמב"ם חייבים לכבד אותו. מה הדין כשאביך אומר לך לעבור על דברי תורה? אביך אומר לו לעבור איסור. אז כמובן יודעים שהפסוק אומר, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו. הפסוק בפרשת קדושים אומר ששמירת שבת יותר חמורה, כמובן, מכיבוד הורים. ולכן אם אביך מבקש שתביא לו משהו ותחלל את השבת, ודאי לא צריכים לציית. הגמרא מרחיבה את הדין הזה לא רק לגבי שבת, אלא לגבי כל מיני איסורים אחרים. למשל, הגמרא במציע, דף ל"ב עמוד ב', אומרת שאם אביך אומר לך לא להחזיר אבידה, אז אתה לא יכול לשמוע, אתה צריך לציית לרצון הקדוש ברוך הוא שהוא להחזיר את העבודה ולא שומעים לאבא. הזכרנו את הגמרא הזאת בזמן שראינו דיון מה באמת יוצא, למה יש בכלל כיבוד אב. אביך אומר לך לא להחזיר אבידה, מה הקשר בין זה לכיבוד אב? הרי אתה לא משרת אותו, אתה פשוט יושב בחיבוק ידיים ולא נותן לו כלום. אז ראינו כבר הרשב"א ביבמות והראשונים האחרים עסקו בשאלה הזאת ודיברו על שני דברים, האם יש מושג של כיבודיו גם כשאביך אין הנאה ממנו, וב' אולי שם מדובר רק במקרה שאביך אמר אל תחזיר את העבידה, אלא תשרת אותי באותו זמן. בכל אופן, הדברים הם ברורים לפי הגמרא שלא מצייתים להורים כשאומרים לך לעבור על דברי תורה. והרמב״ם כמובן פוסק ככה, שם באותו פרק בהלכה הבאה. אומר הרמב״ם פרק ו' הלכה י"ב, בהלכות ממרים, מי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין שאמר לו לעבור על מצוות לא תעשה, או לבטל מצוות עשה, אפילו של דבריהם. אומר הרמב״ם אפילו מצווה דרבנן. בוודאי אם אביך אומר לך לעבור על איסור תורה, בוודאי לא מצייתים. אם אפילו אם אביך אומר לך לא לקיים מצווה, למשל הוא אומר לו לא להניח תפילין, אני צריך ארוחת בוקר, אל תלך להתפלל, תביא לי תפילין, גם כאן לא צריכים לציית. אומר הרמב״ם, אבל אפילו מצווה בדרבנן, לא מצייתים להורים. הרי זה לא ישמע לו, שנאמר איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמרו, כולכם חייבים בכבודי. כמובן, הפסוק מדבר על שבת, אנחנו אמרנו שהגמרא מרחיבה את זה, ומסבירה, זה לא רק עניין של שבת, אלא כל מצווה שאביך אומר, לא לקיים, אתה חייב לציית להורים. דיון שלם התעורר בקשר לזה בגלל המצווה של עלייה לארץ ישראל. אם ההורים נמצאים בחול והם רוצים שהבנים יישארו שם, וגם כן יש הנחה מסוימת שהם רוצים שהבנים יישארו שם כדי לעזור להם, כדי לשרת אותם, כדי לעזור להם בזמן שהם כבר מבוגרים. האם יש התנגשות בין עלייה לארץ לבין כיבוד אב ואם? מה הדין? השאלה הזאת היא יותר מדי ארוכה ומסובכת להזכיר את כל הצדדים וכל הכיוונים וכל הדעות בזמן שנשאר, אבל נזכיר עיקרי הדברים. אחת מן השאלות שצריכים להתייחס אליה עכשיו בקשר לשאלה הזאת, זה האם אכן יש מצווה חיובית של עלייה לארץ ישראל. כמובן, יש ראשונים, משמע מהרמב"ן, שיש מצווה חיובית גם בזמן הזה לעלות לארץ. ואם כן, לכאורה השאלה יותר פשוטה, אביך אומר לך לא לעלות בזמן שיש חיוב מן התורה לעלות, אז כאילו שאביך אומר לך לעבור דברי תורה, אומר הרמב"ם אפילו במצוות תעשה, לא רק במצוות לא תעשה, חייבים לקיים רצון הקדוש ברוך הוא ולא לעלות. אבל האם אכן אנחנו פוסקים שיש מצווה חיובית לעלות לארץ? ידועה שיטתו של רב משה פיינשטיין, באגרות משה, שקבע להלכה שיש מצווה קיומית לעלות לארץ. הוא אמר שאין חיוב על כל אחד ואחד לעלות לארץ, אמנם יש מצווה קיומית, מי שעולה לארץ לפי דעתו מקיים מצווה. וכל אחד זוכר את התוספות בכתובות, והדיון מסביב לתוספות הזה, רב חיים היה אומר, רב חיים כהן היה אומר שאין מצווה לעלות לארץ, אם באמת הוא אמר את זה, אם באמת תמיד טועה כתבו, ומה ההסבר, כל הדברים האלה אין מקומם כאן. אבל כמובן זאת היא שאלה עקרונית, לברר האם אכן יש מצוות עלייה בזמן הזה, ואם רצון ההורים מתנגש אז עם מצווה מן התורה. יש לכאורה ראיה מהסיפור שראינו. הגמרא אמרה שרב אסי ברח מאמא שלו ועלה לארץ. אז לפי הרמב״ם אולי באמת הוא ברח בגלל שהוא לא יכול לטפל. אבל ראינו שהרב"ד חשב שאסור לברוח. אז מה ההתר היה של רב אסי? אז הצענו שאולי הרב"ד חשב שרב אסי טעה. לחילופין אמרנו שאולי הרב"ד חושב רק לעלות לארץ, רב אסי התיר. רב אסי חשב שבאמת אסור לעזוב את ההורים אפילו אם הם השתתו ביותר, אבל בגלל שיש מצוות עלייה, מצוות עלייה אולי בכלל גוברת על מצוות כיבוד אב ואם, ולכן במקרה הזה הוא עלה לארץ באמת להתחמק מהאימא, אבל בגלל שיש מצווה לעלות לארץ, אז מותר אפילו נגד כיבוד הורים. אנשים רצו, חכמים האחרונים, רצו להוכיח ממדרש בספר בראשית. בזמן שקדוש ברוך אמר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך לארץ אשר אראך, אומר המדרש שאברהם לא עלה לפני כן. יש לנו מסורת ידועה שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה עד שלא נתנה. לפני שנתינת התורה, אברהם בחוש ידע מהי מצוות התורה, ואברהם קיים את התורה. ובכן, למה הוא לא קיים מצוות עלייה? אז במדרש יש רמז שהוא חשב שיהיה בזה חילול השם. שהרי תרח אביו היה עדיין בחיים, ואברהם רצה לקדש שם שמיים על ידי זה שהוא רצה להפיץ את האמונה בכל אחד, והוא חשש שאנשים יבואו ויגידו, מה, זה יהדות? זה המושג של אברהם אבינו שעוזב אבא זקן והולך לקיים את הצרכים האישיים שלו? אז הוא חשש מחילול השם, עד שקדוש ברוך אמר לו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. ובמדרש כתוב עוד יותר, שהקדוש ברוך אמר לאברהם, אותך אני פותר ממצוות כיבוד אב ואם. הציווי הישיר שיש לי לאברהם אומר שאתה פטור, ואל תחשוב על ההשלכות שיוצאות מזה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לעלות לארץ. משמע מהמדרש שרק אברהם קיבל את הציווי המוחלט הזה, שהוא צריך לעלות לארץ אפילו בניגוד לרצון הורים. אבל אנשים אחרים, אולי כיבוד הורים גובר על קיום המצווה של עלייה לארץ. הרב עובדיה, בין השאר, טיפל בשאלה הזאת ודן בשאלה הזאת בצורה די יסודית. התשובה מופיעה בכמה וכמה מקומות בספרים שלו, הביטוי קצר מופיע בספר יחווה דעת, חלק ג' סימן ממתת, אז יש תשובה שם יחסית קצרה, הדברים יותר ארוכים במקומות אחרים, שרב עובדיה חושב שעלייה לארץ היא באמת מצווה חיובית, וזה גובר על כיבוד הורים. זה כאילו שההורים אומרים לא לעבור על, לא לקיים דבר תורה. הראיה מהמדרש, הרב עובדיה דחה, שהוא אמר, זה היה לפני מתן תורה, לפני שיש קדושת הארץ. היות שהארץ עדיין לא התקדשה, אז מצוות עלייה לארץ ישראל, אולי שייכת גם בלי קדושת הארץ. אבל זה, העלייה לארץ ישראל, לא דוחה כיבוד הורים, אלא רק אחרי הזמן שיש כבר קדושת הארץ. דהיינו, בזמן הזה שאנחנו פוסקים להלכה שקדושת הארץ מימי עזרא, הקדושה קיימת, ממילא הרב עובדיה פסק להלכה שיישוב ארץ ישראל זה מצווה, וזה דוחה כיבוד הורים. הורים מצווים לא לעלות לארץ, לפי רב עובדיה עולים לארץ כדי לקיים מצוות עלייה. כמובן, השאלה הזאת היא שאלה שנידנה הרבה בזמן הזה בין ספרים שונים, ויש לכאן ויש לכאן. הזכרנו את התשובה של רב עובדיה, אבל יש תשובות אחרות בנושא. ובשיעור הזה השלמנו את הדינים שרציתי לדבר עליהם על כיבוד ומורה הורים, ונמשיך לדבר בשיעורים הבאים על קשרים בין קרובים אחרים, לא אבא ובן, אלא קרובים יותר רחוקים.